כל מערכת היחסים בין ישראל לבין העמים, כולל מצבים שהם מצבי מלחמה, עוינות, מצבי מתח בין ישראל לעמים. יש שתי צורות הסתכלות. יש צורת הסתכלות אחת נגלית, עכשווית, ובהסתכלות הזאת המבט הוא יותר חיצוני על הנשק, על ההיערכות, האם הסכנה המסוימת מאויב זה ואחר היא סכנה מצד כוחו הצבאי, כוחו להחליש, להטיש. זה צורת הסתכלות אחת. בשבת אנחנו קוראים על צורת הסתכלות אחרת, שלא תמיד היא נעשית בצורה של ברכות וכללות, אם כי יש איזה מקום למיסטיקה בדורנו, אבל אני לא חושב שזאת עיקר המגמה של הפרשה. לקחת אדם עם כוח מסוים ולסמוך עליו, זה לא בדיוק, זה לא עיקר הנושא, אלא שהמלחמה היא מלחמה רוחנית. המתח הוא מתחיל מסוגיה פנימית ולא מסוגיה חיצונית. וגם מה שהתורה אומרת, למשל בפסוקים הראשונים כאן בספר במדבר פרק ב', אשר מלך מואב שולח מלאכים אל בלעם בן בעור, ומתוך הרקע שהוא כותב, הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. מה התפקיד של המילים האלה, כיסה את עין הארץ? ואתה לך נער עלי את העם הזה, כי עצום הוא ממני. אולי יוכל נקה בו, והגרשנו מן הארץ. ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. חז"ל מדייקים מלשונו של פסוק, המגדיר במגמתו של בלק, אולי יוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ. זה שיסתובב העם ולא ייכנס לארץ, תודה רבה, זה לא מטריד את בלק. הוא לא מחפש דרך להשמיד את העם הזה, אלא למנוע ממנו להיכנס לארץ ישראל. מה יקרה כתוצאה מזה שעם ישראל ייכנס לארץ? למה זה מתח כל כך גדול? אומר בלק בעצמו, הנה חיסה את עין הארץ. הוא לא נותן לחיים שלי להתנהל כמו שאני רוצה. הימים האלה שהיו ציון 40 שנה למבצע יונתן, למבצע אנטבה, שנשמט מכל האירועים, מכל הסקירות והיומנים והפרשניות, נשמטה משוואה שיוני אמר אותה וחי אותה, ודי ברור שהוא גם מסר את הנפש עליה. והיא המשוואה שהמלחמה עם המחבלים היא מלחמה של הצדק נגד הרשע. היא מלחמה מוסרית. נשמט לחלוטין מכל הדיון סביב החייל שירה בחברון. מה מהות המלחמה? מי נלחם במי ולמה? יש דיון מוסרי על המעשה, אין דיון מוסרי על המלחמה. כי כל מעשה תמיד מסתכלים עליו בהקשר שלו. יש הבדל עצום אם נמצאים תקופה רגועה, הכל שקט, הבן אדם עושה מעשה, לבין אם הוא עושה אותו בתוך מלחמה. הרי זה מה שמנסים למצוץ את דמו של הרב הצבאי החדש, הראשי. מצאו משהו שמופיע בשעת מלחמה, בהתנהלות בשעת מלחמה הישונה. עכשיו, כשרוצים להתגבר על האוינות, אפשר לעשות בירור. מה נאמר? איפה נאמר? איך נאמר? או בדוגמה הזאת שלפנינו, והיא לא דוגמה רחוקה, הפתרון למנוע את החשש שהוא נובע מתוך האוינות זה לחסל את כוחו של האויב לאיים עליי. מה שיש כאלה שהם כנראה מוטרדים מכך שברמנות הצבאית הראשית יהיו אנשים שהם צמחו מתוך הצבא, מתוך שירות קרבי, שילוב לא פשוט בין עולמות. ומי יודע, אולי מדמות כזאת עוד יצמח בסוף ברור מוסרי על המלחמה. כמו שבעצם התחיל לפני כמה שנים, וזה עלה ועלה וגדל לממדים שבעצם כתוצאה מכך יש גופים, יש דמויות שמרגישות איום. מישהו הולך לחסות את הארץ שלהם, את החיים כפי שהם תופסים. ואז קשרים כל האמצעים. אמרנו מישהו שראינו אותו באיזה יום, ולמחרת הופיע הרעיון באחד העיתונים. אמר לי שכמות אי הדיוקים שהייתה בכתבה על משהו ספציפי שהוא קשור אליו. רק לימד אותו איזה, מה מתגלגל במסדרונות של העיתונאות. אני אומר לו, תן דוגמה. הוא מביא דוגמה פשוטה וקשה. בדרך כלל בשפה העברית, כשאתה רוצה להגיד שמישהו אמר משהו, זה נקרא ציטוט. אז יש לזה סימון, ציטוט. יש סוג של מרכאות שפותחות את המשפט וסוגרות אותו. עכשיו אתה קורא, רואה בעיתון פסקה שמתחילה במרכאות, מסתיימת במרכאות, זאת אומרת שהיא צוטטה. עכשיו אי אפשר לצטט משהו שלא נאמר, לכאורה. אבל אם בכתבה שהייתה יום קודם, לא שמישהו שכח משהו, מה שכן נאמר לא מצוטט, ומה שלא נאמר כן מצוטט. והוא אומר, הכל בלוף. אני חושב, נהג שנוסע מהירות מופרזת, שוללים לו את הרישיון לשלושה חודשים, אוטומטי. עכשיו נדבר, נעשה משפט וכו'. עיתונאי שהיה יודע שרישיון העיתונאות שלו נשלל לחודשיים, שלושה, אם הוא כותב פרט אחד לא נכון, אם הוא כותב איפה שיש ציטוט שלא היה ציטוט, האוויר יהיה נקי יותר. אבל זה לא יקרה, כיוון שאלה שקוראים את העיתונים מאמינים למרכאות. זה נותן כוח עצום לעיתונאי להמשיך גם אחר באותו כיוון בדיוק. אז כתוצאה מזה כבר נוצרת תרבות שלמה של תגובות, אחרי שיהיה ציטוטים, אתה בעד, אתה נגד, וככה זה שמח, ומנסים להשאיר את זה עוד יום, עוד יומיים, עוד שלושה בכותרות. זה בעצם כמובן סוגיות שונות לחלוטין, אבל זה בפירוש מבטא שכנראה יש איזה חשש. סביב החשש הזה רוצים אולי נתקיף וימנע החשש. במקום שיכול להיות שאם תברר את המגמה של מי שעומד מולך, יכול להיות שזה לא עינות בכלל, יכול להיות זה לטובתך. הרי למה? אני יודע, כל אחד בוחר איך להגיב, מה להגיב. אני גם לא בטוח שבמסגרת אותה עוינות ואותו ניסיון לחלץ מהעוינות על ידי ההתקפה, האם בכלל נותנים מקום לתגובה, מאפשרים לה בכלל. חופש הביטוי זה דבר מאוד חד צדדי. רק לי מותר להתקיף אותך? וכשאתה רוצה להגיב ולברר את הדברים על דיוקם, לא בטוח שהיא תינתן למסגרת. זה שדה שאני לא חושב שהוא עיקר ההתמודדות שלנו. זאת אומרת, תקשורת תעשה מה שהיא תעשה. אני אישית חושב שהם, יש להם תפקיד מאוד מרכזי בגאולה. התקשורת, לפי הגמרא, מסכת סנהדרין, דף צדיק זין, אחד מהמאפיינים של הגעת המשיח, בן דוד, אומרת הגמרא, משיח בא בהיסח הדעת. תפקיד, אין גורם היום שעושה את זה בכזה כישרון כמו התקשורת. זה ממש נפלא, המשיכו ככה. להתרגש מזה, להגיב על זה. בסך הכל רואים היום, אחרי 10 שנים, לאן התקדמו כוחות חיובים בעם ישראל. ומה נהיה כתוצאה מההשתוללות התקשורתית הזאת? זה ברור איזה כף מוזניים הרבה יותר משמעותי. והדוגמה הפשוטה לכך היא חוק העמותות, שברגע שמנסה מישהו להכיל את אותם כללים, לומר, תשמע, אתה צריך להיות שקוף, אנחנו רוצים לדעת מאיפה אתה מקבל כסף. פתאום מתברר שממשלת ארצות הברית מתערבת, שהאיחוד האירופאי מתערב, פתאום מתברר מי עומד נגדנו. זה לא עמותות שנראות תמימות. אני חושב שעיקר הבירור זה באמת הקרב המוסרי, הקרב הרוחני. וגם התורה כאן, בפרשה הזאת, היא לא עוצרת באיזושהי מגננה של ישראל מול ההתקפה של מואב, מול ההתקפה של בלעם, אלא יורדת לעומק של הנפש שלנו. אז זה מה שהתורה עושה כאן, ונראה בהמשך. המשלחת הגיעה אל בלק, ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? פה תופסת הרשעות של בלעם, הטומאה שלו, פה היא תופסת מקום. כי המשפט הזה אמור לבטא גודל אלוקי. מעין סוג של יצירת מרחב של בחירה, בחירה חופשית. אבל הרשעות, הטומאה, מפרשות את המשפט הזה כמעין חולשה, חוסר ידיעה. לכן השאלה, מי האנשים האלה? יש פה תיאור של בלעם, ומסקנה אלוקית נחרצת, פסוק י"ב. ויאמר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברור. בלעם קם בבוקר, פסוק י"ג, י"ד, ויאמר אל שרי בלק, לכו לארצכם, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. אומרים חז"ל פה בפסקה 3, לא אמר להם בלעם, לא נתן לי רשות ללך ולקלל. הרי השם אמר לו דברים מוחלטים. השם אמר לו, לא תלך, לא תאור, כי ברוך הוא. בלי שום תנאים המשפט הזה. אבל הוא אומר, לא נתן לי ללוך עמכם. יצר פתח. איזה פתח? אמר לי, אין כבודך ללך עם אלה, אלא עם גדולים מהם, שהוא חפץ בכבודי. ולכן התגובה של בלק, הוא מבין את הרמיזה האהבה הזאת, ולכן ויוסף עוד בלק, שלוח שרים רעים רבים ונכבדים. זה סוגיית הכבוד. ברגע שיש חשש כבד מצד מואב, שמא העם הזה שיוצא במצרים יחסה את עין הארץ, לא ייתן אפשרות לחיים לזרום כמות שהם, אחת הסוגיות שזה מתנקז לשם, זה סוגיית הכבוד. יש כבוד חיצוני, מלאכותי, מנופח. ובמסגרת של הניפוח הזה, אם תשלח לי משלחת יותר משמעותית, אז המושגים הרוחניים הם נמדדים לפי הכבוד החיצוני, אז אולי אלוהים יסכים. מול זה מציבים אבותינו, אמותינו, ואנחנו עמך ישראל לאורך כל הדורות, כפי שהמשנה אומרת פרקי אבות, רוח נמוכה. אמור להיות מצב שבו הכבוד החיצוני הוא לא משאבד אותנו. במציאות שבה העולם המוסרי נשחק, העולם הערכי נשחק, יעלה משקלו של הפרסום. תעלה משקלה של החיצוניות, אלה משקלו של הכבוד החיצוני. עד שבדור יצא כל הכבוד המלאכותי לפועל בכל זוויותיו. וזה ייקח כנראה עוד יום יומיים. זה עוד לא הגיע לשיאים שלו. ממילא זה לא הגיע לשעת נפש מהכבוד המלאכותי. אז זה נמשך הוצאת פרפורי כסיסה. וברור שאז כל תנועה ערכית שטובעת את העולם הפנימי מהווה סכנה. מי שעוסק בחיצוניות ומנפח אותה, חש סכנה, חש שמישהו יחסה את הארץ שלו, יסתיר אותה, את האור הגדול הזה הקשור לכבוד חיצוני. שמעתי השבוע ביטוי, עיתונאי מתאר את ראש ממשלת בריטניה שהתחלף, זאת אומרת זה שהיה הנוכחי הפסיק את כהונתו הרמה. אז העיתונאי מסיים ואומר, איך הולכת לה תהילת עולם בכמה דקות. זאת אומרת, מישהו שהיה ראש ממשלה, יש לו תהילת עולם, וברגע שהוא מתפטר והוא נפסק, מפסיק את תפקידו, זה נקרא תהילת עולם הולכת לה. זה מושגים משובשים. העוסקים בכבוד מלאכותי. הגמרא אומרת מסכת אוריות, לא שררה אני נותן לכם. עבדות. רש"י לאורך כל פרשות המשכן, איפה שמופיע מושג הכהונה, אומר לשרת. לא כבוד חיצוני. כן, וכבוד, ברשותכם, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אשתי החמה בחוץ, כל מי שרוצה. ערך. אומר לנו בן זומא, וזהו מכובד. כך אומר בן זומא במשנה בפרקי אבות, היום התשובה תהיה מי שמכבדים אותו. התשובה של בן זומא היא מי שמכבד אחרים. מה הדוגמה? והיא לאו דווקא דוגמה אי שם במואב. היא דוגמה בתוך ישראל, במשכן. אנשים היו כהנים, תפקידם לשרת. יש דברים מסוימים שמגיעים להם. יש זמנים שהדברים מגיעים אליהם. מה שמכונה בגדול מתנות כהונה. אם הם לוקחים לפני הזמן, או הם לוקחים מה שלא מגיע להם, הם פושעים בתפקידם. השם מחליף אותם. לא נותן יותר למשפחה הזאת לשרת. מה הגדרת הנבואה? כי מכבדי אכבד. בעצם מתוך ההקשר ברור שמכבדי הם מכבדי הבריות. לאן זה לכבד אותם? אתה, ברור לך שיש בך ערך מסוים כתוצאה מכך שקדוש ברוך הוא ברא אותך. ממילא ברור לך שגם זולתך יש לו ערך מסוים. תעשה מאמץ לכבד את הזולת. תעשה מאמץ לעזור לזולת לגלות מי הוא. מי הוא באמת. זה כבוד אמיתי. ובוזי, מי שמבזה את הבריות, מבזה את הקדוש ברוך הוא. שבעצם הוא לא פועל על פי ערכו הפנימי, אלא הוא פועל נגד הערך הפנימי. הפעולה הזאת נגד הערך הפנימי היא במובן מסוים פעולה נגד הערך האלוקי של האדם. לכן זה נקרא בוזי. אז בעצם אין להם כבוד עצמי. זה מושג הדין. לפי חז"ל, כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אומר הרמ"א מקוצק, זה עונש. אם הכבוד רודף אחריו, זה עונש. למה הסתכלת אחורה? איפה הכבוד נמצא? זה דבר שצריך להגיע אליו למציאות שבה בנפש, אתה לא מתרשם מזה. זה לא הנושא שמעניין אותך. אדרבה, הנלווים ואינם עולבים. שומעים חפתם ואינם משיבים. זה לא הסוגיה, סוגיית הכבוד החיצוני. במציאות שבה ערכי האדם לא נמדדים, לא במוסריותם ולא במהותם, אלא בחיצוניותם, לא פלא שתפקיד הכבוד יהיה כל כך מרכזי כמו בדור שלנו. זה, אין שום אפשרות לתאר בביטויים אנושיים איזה נזקים יש בעולם כתוצאה מזה שאנשים רודפי כבוד. במה הם מוכנים לחבל? במה הם מוכנים להפריע? באיזה תחומים עדינים ורגישים אם לא יגיע להם מספיק כבוד לפי הבנתם? שבעיניי זה חולשה גדולה. אם האדם צריך להבליט משהו חיצוני, כנראה מבפנים אין לו, זה לא מפותח. כותב הרב קוק במוסר אביך, שההתרשמות היתר מהכבוד במובן של הבלטת האדם מול אחרים, ובגלל שהשלמות הפנימית שלו היא חלשה, אין בה עוצמה מספיקה. נגיד את זה בצד החיובי, אומר הרב קוק, שאם אדם זורח עליו, מתנוצץ עליו אורו של משיח. הרב קוק מאוד זהיר, הוא לא אומר לך מי המשיח, והוא לא אומר לך אם תקרא את הפסקה הבאה תדע שאתה המשיח. לא, זה אור מתנוצץ, זה הכל. הוא לומד לכבד את הבריות כולם. למה? בגלל שעל המשיח כתוב בספר ישעיהו פרק י"ב, והיה מנוחתו כבוד. חלק מהסדר שהמשיח יעשה בעם ישראל זה המושג כבוד. כנראה חשים אנשים בתת מודע שהמשיח הולך לסדר את הכבוד, כיוון שהם חשים בזה בשטחיות, אז הם חושבים שהוא הולך לסדר את הכבוד החיצוני. לכן בחבלי המשיח כתוב שאחד הסימנים הלא בריאים של התקופה זה היוקר יאמיר. פרש תוספות יום טוב תלמידו של המהר"ל, לא הכוונה צדדים כלכליים, זה ביטויים אחרים, אלא השאיפה לכבוד תגדל. והתיקון לכך הוא בעצם לנסות לזהות איפה הקליפות החיצוניות של המושג, ואיך אפשר באמת לפרק את הקליפות האלה ולהשאיר את הגרעין החיובי, שהגרעין החיובי הוא באמת הבנת הערך של האדם. וממילא מה שליחותו, לא מה זכויותיו, לא מה הבלטתו. אם אדם צריך לצעוד באיזה מקום כדי שיראו אותו, זה סימן שהוא עלוב החיים. עוד לקרוא לזה מצד הגאווה, זה עוד יותר עליבות. זה לא קשור בכלל לתוכן. אבל במצב שבו הזכויות החיצוניות של האדם זה עיקר העניין, אז אין ברור לעומק, אסור שיהיה ברור לעומק. במסגרת חופש הביטוי, כל אמירה, כל ביטוי יהיו בהקשר הזה של ברור של קלקולים שיכולים להיות. ידחו אותו על הסף. יגידו, חבר כנסת, אם אתה תתחיל לדבר בצורה המוסרית, אין לך מקום. הערבי, האם הוא יישאר, האם הוא יוכל להיות בכנסת או לא, שונא את המדינה, פועל נגד המדינה, זה כל הזמן, מה עם הדמוקרטיה, איך הדמוקרטיה? היהודי שהוא מעיז לפקפק במשהו בגלל סיבה מוסרית, אפשר לחלוק עליו, אפשר לחשוב אחרת ממנו, אבל לתת לו אפשרות, לתת לו ביטוי, זה מראה חולשה גדולה, לא עוצמה. והאדם שיש לו ברור עם עוצמתו הפנימית, הוא לא זקוק בכלל להחצנה, הוא לא זקוק למישהו שישים לב אליו ויגיד לו, הוא כמה אתה מעולה. הרב צודק שעמד מול מצד צהל, עמידת דום הרבה שעות למרות חולשתו, ואמר בסוף, אנחנו זוכים לקיים מצווה ציבורית שזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל. זה לא מצעד שמבליט את האדם, זה מבליט את השליחות, זה מבליט את האחריות. אנשים צועדים מהדוריים לאותניאל כדי לבטא שליחות. הם לא צועדים כדי להבליט משהו חיצוני. כיוון שהם עוסקים במסירות נפש סביב ארץ ישראל, הם מצפים ובצדק שעוד אנשים יצטרפו למסע שלהם. אלה שחושבים שיש פה שליחות באמת, ויבטאו בדרכים שונות את ההזדהות סביב השליחות. הם לא מחפשים חיות כפיים, הם לא מחפשים הבלטה. וזה נכון שזה בירור הדין, והוא קשור גם לכוונות שבלב, וכידוע הכוונות שבלב קשה למדוד אותם. זה בעצם בירור של האדם עם עצמו. גם מעשים טובים מצווה לפרסמם. זה חלק מהאחריות לדרבן לעשייה טובה. אבל אין בין הדרבון הזה לבין הבלטה אישית שום דבר. שפסוק בספר משלי, נדמה לי פרק אבדלן, רוב אדם יקרא איש חסדו, ואיש אמונים מי ימצא. רוב אדם, אומר רבנו בחיי, רוב בני אדם כשהם עושים חסד הם מפרסמים את זה, הם מבליטים את זה, ואיש אמונים מי שמסתיר מי ימצא. למה איש אמונים נקרא מי שמסתיר? אומר הפסוק במשלי בפרק י' א', נאמן רוח הוא מסתיר דבר, והולך רכיל מגלה סוד. בימינו זה מאוד נפוץ לגלות, כמה שיותר להודיע, לפרסם. הנאמנות לרוח היא נאמנות לעולם פנימי. היא תרצה בכל מאודה לא להבלות, להשאיר את העולם הפנימי במקומו. חשיבותו לא בהבלטתו, אלא בערך מצד עצמו. לכן זה נקרא איש אמונים מי ימצא. קשה מאוד בעולם חיצוני להישאר אדם שנאמן לעולם פנימי. לכן הולך רכיל ומגלה סוד. הזמן שלוקח היום לאדם להיות הולך רכיל, פחות או יותר 3/10 השנייה. כל המכשירים המשוכללים, אפשר להעביר ידיעה מפה לשם, תוך 1/10 השנייה. ושוב, כדרך התרבות החיצונית, מתחילות להיות תגובות וכולי, אין זמן לבדוק, אין זמן לברר, זה ישר עובר למה אני חושב עליך, או מה אני לא חושב עליך. זה בעצם אותה חגיגת שטחיות. שפה התורה, בתוך כדי ההתמודדות הבינלאומית הרחבה הזאת במואב לישראל, אומרת לנו אלפי שנים אחר כך, תתבוננו בראי, תסתכלו האם אתם רואים כבוד. אם אתם רואים כבוד, תדעו לכם לאן זה מתגלגל, לאן זה מתדרדר. 3 סימנים בתלמידיו של בלעם הרשע. רשעות זאת שיטה. לשיטה יש תלמידים. היום אתה באיזה שיבה אתה? אתה תלמיד של ההוא, אתה בוגר שלהם, הכל מקוטלג, ממויין, יודעים בדיוק מי לרע, מי לאל, כל אחד מה הוא חושב, לפני שהוא מתחיל לדבר. זה לא מה שחז"ל אומרים. חז"ל לא מדברים על כיתה, איך זה נקרא בימינו מגזר. חז"ל מדברים על מהות של דרך. עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, זה אברהם אבינו. זה לא כל העומק של אברהם אבינו. למה חז"ל לא אמרו אהבת השם? אז זה לא חשוב, זה לא נושא. זה נושא, אבל זה נושא תיאורטי. השאלה אם בנפש אני אוהב את השם או לא, היא לא נמדדת בהצהרות, היא לא נמדדת בריקוד, היא לא נמדדת בחוויה רוחנית. היא השאלה האם אני מכניס את הנוכחות האלוקית לחשבון המוסרי של הנפש שלי. זה עבודת פרך הדבר הזה. גם לא נגמר באיזשהו שלב החיים. לכן זה נקרא מתלבדיו של אברהם אבינו. אז אני צריך להסתכל בריא, ואני אומר, הוא רוצה כבוד. האם אני רוצה כבוד? זה חלק מהבירור המוסרי שהמלחמה הזאת בין מואב לבין ישראל, היא משאירה את אותותיה בתוכנו. בלי כל הזמן להתעסק בשאלה איך אנחנו מגיבים כלפי חוץ, אלא מה קורה בפנים. זה סוגיית הכבוד, ממשיך המדרש ואומר, סוגיה שנייה, גם היא בדורנו מאוד מטלטלת, ויען בלעם ויאמר מתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. מכאן את למד שהיה בו שלושה דברים, דרכים, עין רעה או הגבוהה ונפש רחבה. כשאדם אומר אם היה לי, סימן שהוא רוצה. אם יתן לי בלק ולא ביתו כסף וזהב, ולכן בעצם בלק חושב שהנה עוד סוגיה חיצונית שתרצה את בלעם. גם סוגיית הממון היום, כמו סוגיית הכסף, כמו סוגיית הכבוד, מתערבבים בה כלים ומהות. אברהם אבינו היה כבד מאוד בכסף ובזה. היה לו הרבה. מי שאומר עביד הלוי בספר הכוזרי, התורה לא מעבידה אותנו בסיגופים. היא לא שוללת שלאדם יהיה כסף. היא לא מחפשת אידיאל שאומר כמה שפחות. אבל כמו שאומר הרמב"ם בהלכות דעות, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה נבהלים להון. מודדים הצלחה של אדם או מעמד של אדם לפי כספו. סוגיית הכסף היא סוגיה, שוב, היא סוגיה חיצונית. אומר אור החיים הקדוש לפני 270 שנה, שהתורה אומרת בפרשת שמיטת כספים, כי יהיה בך אביון באחד אחיך, אומר אור החיים הקדוש, יהיו הרבה עניים גם בתקופת המשיח. אז מה זה באחד אחיך? אומר אור החיים הקדוש, במיוחד שבאחיך. אל תשפוט אדם לפי מצבו הכללי, הכספי. יכול להיות שיש לו הרבה כסף ואין בו כלום מוסרית. יכול להיות שיש בו הרבה מהבחינה המוסרית ואין לו כסף. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה מצב כזה? רואים את זה בעינינו בחוש היום. לאלו גורמים יש הרבה כסף. לא חייב להיות בכלל קשר, לא למוסריותם, לא לכנות שלהם, לא לישרות שלהם. אז למה יש להם? אז מה אומר רבי עקיבא? זה גמרא מפורשת בבבא בתרא. זה תיקון לנשמות של העשירים. הם המסכנים. אין תיקון לנשמתם. אם הם ייתנו לעניים, יש צידוק לקיומה. זה היפוך כל המחשבה הכלכלית. זה אומר שיכול להיות שאם אני גר ברעננה או בסביון או בצפון תל אביב, אני גר בפריפריה, אני גר במקום הכי שולי, כי אני מסואב. אני לא אומר שכל מי שגר שם הוא כזה, מדבר עליי, כי אני מודד את עצמי ואת האחרים לפי כסף. ויכול להיות שאדם גר בקריית גת ומתברר שבאמת לא רק גיאוגרפית היא מרכז הארץ, הרבה יותר מאשר תל אביב, והוא מכניס אורחים ויש לו עין טובה ויש לו רוח נמוכה ויש לו נפש שפילה. הוא לא מתפעל מהסוגיות הממניות. הם כלי, הם לא מנהלות את החיים. אז פתאום בן אדם שאני עכשיו עשיר מתגלה איך הוא השיג את העושר שלו, מתגלה כל הריקבון, ואז כל אומר עיתונאי, כל ההילה שהייתה סביבו נגמרת. אתה המצאת את ההילה. מי התפעל מהאנשים האלה? מי התפעל מהממון? מי המציא את המושג עשירון עליון על פי כסף? תקרא, תסתכל בריא, האם הנושא הממוני הוא אצלך כמו אצל בלעם? זה ברור. הרי זה לא רק בשאלה של עושר ועוני, זה גם בשאלה האם האדם מתנהל בממונו לפי תורתו. אדם ניכר, אומרת הגמרא מסכת עירובין בדף סמכי, בשלושה דברים. הוא לא ניכר בהצהרותיו, הוא לא ניכר בחיצוניותו, הוא לא ניכר בדרשות שלו. זה הכל יכול להיות מלאכותי. יש שלושה דברים, זה מבחן אמיתי. כוסו, כיסו וכעסו. והוא לא אומר גם בשחקו. שם אדם ניכר. מה הוא מזלזל, מה הוא מחשיב, מה הוא מפתח, מה הוא לא מפתח. בזה אדם ניכר. כיסו. עושק. שכר שכיר. איסור בתורה. תלך בכל חנויות הארץ הגדולות, המתחרות ביניהם, איזה רשת היא יותר קשרה למאנדרין מן המאדרין. חפש שם נייר חתוך לשבת. בכל מקום תמצא. עם חותמת כזאת, עם חותמת אחרת, אפילו המאדרין מן המאדרין, שזה ללא חשש גניזה. זאת אומרת, זה ממש, אתה יכול בשקט להשתמש בזה בשבת. תחפש איזה רשת בירושלים, בבני ברק, איפה שאתה רוצה. שיהיה חבילה שכתוב עליה, נעשה במפעל שמשלם משכורות בזמן. או שלא משלם פחות משכר מינימום. תמצא חבילה כזאת? לא תמצא. למה? למה תמצא חבילה שכתוב ונעשה במפעל שומר שבת? כי יש דבר כזה שנקרא שומרי שבת. הם יקנו רק נייר חתוך שהוא נעשה במפעל שומר שבת. אבל שומרי שבת כידוע יש להם תורה שלמה. שבתורה הזאת יש התייחסות לעין טובה, יש התייחסות לרוח נמוכה, יש התייחסות לנפש שפלה. שאתה לא משועבד לממון, אתה משעבד את הממון לערכיך. אז אם ככה התורה שלהם אומרת לשמור שבת ואומרת לא לעשוק שכר שכיר. מה נגיד? שבהלכות שבת יש עניין מיוחד שלפעמים בתנאים מסוימים התוצרת נאסרת. לא שמענו שבגלל שאדם עושק שכר שכיר התוצרת נאסרת. בסדר, מצאת ביסוס הלכתי. למה? לזה שלא יהיה כתוב. אבל אין שום יותר הלכתי לעשוק שכר שכיר. נהג מונית שמסיע היום בן אדם לאיזה מקום, כחלק מסדרה תורנית של מוסד תורני, הוא מקבל את שכרו, יש מושג כזה שלא תדעו מצרות, שוטף פלוס 90. יודעים מה המשמעות? זה יכול להיות 110 ימים מהתאריך שבוצעה הנסיעה. 110 ימים תקבל את שכרך. מי יתיר את השחיתות הזאת? למה ידך לא רועדת כשאתה חותם את המסמך שמאשר את זה שזה יהיה עוד 110 ימים? התורה שמגללה אתה עושה את ההשתלמות ואתה שולח ואתה מביא ויש כוכבים פה ושם ושם ופה, היא אומרת לך אל תעשוק שכר שכיר. יום אחד. אתה אומר, בכל אופן מקובל במשק פעם בחודש. מקובל במשק פעם בחודש, אין איך שהוא נשמע. אבל מה זה שוטה פלוס 90? ואני אתרגש. אז אמרתי נהג מונית כזה, תגיד להם שההרצאה תהיה שוטף פלוס 90. דעת השם, עוד 110 ימים, פגש בהרצאה ונפגש בתשלום. זה היה זייתים. זה חלק מהשאלה של אברהם אבינו ובלעם. הוא כבד מאוד בכסף הזה. אל תחשוב. אברהם אבינו, הוא לא דורך במקום. הוא לא בנו לאיזה טירה, מקיף את עצמו בחברת הבטחה, ויושב דשן ומסואב. הוא הולך ממקום למקום. הוא משרת את עם ישראל. הוא בונה עכשיו את האמונה בכל רחבי הארץ. כל רכושו לא מונע ממנו את התזוזה, את המוכנות לשרת. זה אברהם אבינו. הוא אומר החתם סופר יותר מזה, שקדמה של אחד מהשוטים שלו, יורה דעה, שהבנים שלו אספו את כל מה שאביהם כתב יחס לאברהם אבינו. הקדמה נקראת פיתוחי חותם. שם הוא כותב, לא רק אברהם כבד מאוד בכסף הזהב, אברהם כבד מאוד ברוחניות. אם הוא היה נשאר במקום אחד, סגולי, פנימי, ולמד וגדל, הוא היה משיג השגות עליונות יותר ממה שהוא השיג. הוא יודע שזה לא מה שהשם רוצה ממנו. לא בשביל זה השם הוליד אותו, בשביל שהוא ישיג את עולמו הרוחני, אלא בשביל שישרת, עוזב הכל והולך ממקום למקום. כמו היחס לכסף, שהוא לא משועבד אליו, גם היחס להישגים רוחניים, הם לא בשבילו. זה אברהם אבינו. רוח נמוכה, נפש שפלה, עין טובה. כן, חבוד. קודם כל, אנחנו לא יודעים למדוד באמת לאן אדם מגיע כתוצאה ממעשיו. המדידה היא לא בשפת בני אדם. אנחנו יכולים לשאול מה שליחותו ולא מה הישגה. אז לכן החתם סופר דווקא בוחר להדגיש שהוא לא ישיג את ההשגות האלה אם הוא הולך למקום למקום. אתה שואל בצדק, אם הוא עושה את מגמת הקדוש ברוך הוא, אז למה בסופו של דבר הוא לא מרוויח מזה? זו שאלה. אבל זה כן מחדד את העובדה שמי שעושה רצונו של בורא, לא צריך להתעניין בשאלה מה הוא מרוויח מזה. זה לא צריך להסיק אותו. לפי הספרי, עבדתם את השם אלוקיכם בכל לבבכם, לפי הספרי, זה אל תעשה מצוותיך, תורתך, לא לשם שמיים. מה ההבחנות? אז יש שם כמה הדרגות שהרמב״ם כותב אותן בהלכות תשובה בפרק העשירי. הדרגה הכי גבוהה של מי שעושה לא לשמה, זה לשם העולם הבא. גן עדן. זה מושג שמשפיע היום על החיים של בני אדם. הרבה מעשים שהם עושים, בטוחים, שזה מקום מיוחד יהיה להם בגן עדן. ובמהלך ההתפתחות של הנפש, לפי הגמרא, יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה אפשרי. יש מצבי ביניים בחיים, ויכול להיות שזה עד גיל 90, שעדיין מתערבבים השיקולים של מה אני מרוויח, וזה לא פוסל את האדם. אבל אומר הרמב״ם, זה לא מה שהשם רוצה. זה לא הידיעה. אלא אהוב את האמת, לפני שהיא אמת. גם אם לא תרוויח ממנה. החידוד של זה שלא תרוויח ממנה הוא המופיע אצל אברהם אבינו. עשה דברים, אומרת הגמרא בנדרים, בדף סמך א', לשמם. זה חלק מההתנקות בעקבות עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, שהאמצעים שמודדים על פיהם מה האדם השיג, הם לא משעבדים את הנפש. נפשו של אברהם אבינו משוחררת. הנפש של הדורות הבאים משוחררת, אמורה להיות. זה חלק, אני חושב, גם מההפטרה, מנבואת מיכה, שמופיעה פה בצד שמאל. אולי איזושהי הקדמה לנבואה הזאת, למרות שהיא לא הכרחית. זאת אומרת, יש פסוקים בפרק ד' במיכה, יש פסוקים בפרק ה', פסוקים בפרק ו', פסוקים בפרק ז', יכול להיות שלא קרב זה אל זה. אולי כן. בחירה. באיזשהו שלב, אומר הנביא בפרק ד', ביום ההוא, נאום השם, אוספה הצולעה ונידחה הקבצה באשר הראותי. התייחסות של הנביא לקיבוץ גלויות. המרכיב השני, ושמתי את הצולעה לשארית והנהלה לגוי עצום, ומלך השם עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם. חזרה לציון. קיבוץ גלויות וחזרה לציון. פונה הנביא למגדל עדר. ואומר, ואתה מגדל עדר אופל. מגדל עדר זה מקום מאוד מאוד חלש. מגדל של שמירה על צאן. אופל זה מבצר חזק. מגדל העדר יהפך להיות אופל. פעם פגשנו את המושג מגדל עדר, איפה נוטה יעקב אבינו את אוהלו. תמתח קו משם לנבואת מיכה לחבלי משיח. קלה את התופעה הבאה, עומד עליה יונתן בן עוזיאל, אחד מגדולי התנאים, התרגום שלו. כבר בבראשית למדי, בביטוי מגדל עדר, אומר לך יונתן בן עוזיאל, זה משיח בן יוסף. המציאות הזאת שראינו עכשיו בפסוקים, קיבוץ גלויות, חזרה לציון, זה התשתית של מהלך הגאולה, התשתית הזאת נקראת משיח בן יוסף. פיזית, זה צומת גוש עציון. זה המקום. 100 מטר לפה, 100 מטר לשם. די הסכמה בין החוקרים, זה האזור של גוש עציון. אתה רואה כמה הערבים מנסים לפגוע במקום הזה. כמה הם מנסים להחליש את הכוח. אתה מבין, יש פה בתת מודע הבנה שלהם שזה הסמל של הגאולה, זה הסמל של חזרה לציון, זה הסמל של קיבוץ גלויות. משם אתה מותח קו, מי המגדל עדר של בראשית? זה מה שכתוב בנבואת מיכה. חוזר הנביא ומזכיר את סוגיית קיבוץ הגלויות וציון, בציון, עדיך תעתה, תבוא, ובא הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. מה זה ממשלה הראשונה? היו ממשלות. היו מלכויות. הרי הנביא מדבר על תקופת הגאולה. אז לפני 2,000 שנה, לפני 2,500 שנה, לפני 3,000 שנה, היו מלכויות. מה זה ממשלה הראשונה? אומר המלבים. אם אתה לוקח ברצינות המושג משיח בן יוסף, אז מהלכי ההתפתחות של הגאולה, שבאיזשהו שלב יהיה להם שלטון, תהיה ריבונות. היא לא תהיה בית דוד. היא ראשונה, היא מאוד התחלתית. עד שזה יגיע לבית דוד, אומר המלבים, זה יצמח לאט לאט. נציגי מלכות בית דוד, כבר עצה להם הדרך. הם כבר בזים למשיח בן יוסף. אבל לא מספיק להם. נציגי העלייה להר הבית, לא בטוח שהם מכבדים את הכותל. מדרגה לא מספיקה להם כבר. אנחנו מחונכים אחרת. כמו ילד שגדל, צומח. אתה בז לזה שהוא זוחל, אתה כבר רוצה שהוא יעמוד? אין חיים כאלה. זה ברור לאדם לגבי הילד שלו. אבל המדינה זה לא שלו. מכאן זה מתנהל לפי הציפיות שלו. בדברי הנביא זה ממשלה ראשונה, זה לאט לאט. יותר מזה. אתה למה תרי, רע? המלך אין בך, אם יועצי חבד, כי איך הזיקך חיל כיולדה. התהליך של המעבר מקיבוץ גליות בפריחת הארץ, וחזרה לציון, וההתחלה של התשתית הלאומית הממלכתית, זה יבוא ביסורים. זה לא יבוא בקפיצות, זה לא יבוא בדילוגים. ייסורים כמו לידה, זה מה שמונה שם הגמרא בסנהדרין, בצדיק ח'. לתוך התהליך הזה משלב הנביא מיכה את פרק ה'. שוב, יכול להיות שהדברים קשורים, יכול להיות שלא. היה ביום ההוא נאום השם, יכרתי סוסיך מקרבך ועבדתי מרכבותיך, יכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך. למה כל השפה החריפה הזאת? ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. זה הסוגיה שהוזכרה קודם. נפש שפלה, פירוש הדבר, מעשה הידיים, כוח היצירה וההישגים שנלווים אליו, הם לא מנהלים את החיים. העולם המוסרי הערכי הוא מנהל את החיים. לעומת זאת, הנפש של בלעם היא מקולקלת. הצד הממוני משבש אותה, ההישגים משבשים אותה, הכבוד החיצוני משבש אותה. אז לכן אומר הנביא, תהליך הניקוי יכלול איזה סוג מסוים של התפכחות מכל המרכבות והסוסים והמבצרים וכל ההישגים של בני האדם. והדגש הוא, ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. לכך מצטרף פרק ו' איזה ויכוח, ריב את הערים, ריב להשם עם עמו. יש הקדוש ברוך הוא טענה עלינו, עמי, מה עשיתי לך? ומה אליתיך, הנבי? למה אתה מתחמק? שואל הקדוש ברוך הוא אותנו, ממה שאני דורש ממך. מה פירוש התחמקות? קליטיך מארץ מצרים, בית עבדים, שחררתי אותך. ובדרך, עמי זכור נם היה עצמי רק מלך מואב. מה שהאשכנזים הם מהירים בבוקר, אז אומרים שש סחירות, מספיק להם. אחינו הספרדים, על פי מרן אחידה, 10 סחירות. שער עוד 2 דקות, מה יקרה? תזכור מה היה עץ ברק בן אוהב. תזכור את כל המתח שם, תזכור את כל העיונות. תזכור את הכבוד החיצוני, תזכור את הכסף החיצוני, את החומר החיצוני. ומזה תזכור שמה שהעליתיך ממצרים ושחררתי אותך, ובעצם אמרתי לך, אל תרדוף אחרי כסף, אל תחמוד, זה היה חלק מהשחרור שלך. מי ידבר היום במושגים האלה? מי יחשוב במושגים האלה? שככל שאתה מתנפח חיצונית, אתה עבד. אתה משועבד לחיצוניות. כתוצאה מכך חשוב לנו, והיא גם להתעסק בסוגיית הקורבנות. במה קדם השם? קדמנו בעולות, בעגלים, לשנה, ירצה השם באלפי אלים. מחר בבוקר מבטיחים לנו, אפשר להקריב קורבנות על הר הבית. זהו, הגיעה הגאולה. אומר לך הנביא מיכה, מאיפה הגעת? את מה אתה מחפש? למה? פסוק ח'. אגיד לך אדם, מה טוב. או מה השם דורש ממך. כי מסות משפט, אהבת חסד, עצני הלכת עם אלוקיך. תודה רבה. שלוש אפשר להגיד המצוות או התחומים, לעשות משפט, אהבת חסד, עשה ללכת עם אלוקיך, לפי הגמרא מסכת מכות, שנמצאת פה בפסקה 5, על זה העמיד מיכה את התורה כולה. יש פה סוגיה שלמה, שחלקה לא מופיע בדף שקיבלנו, על דוד. דוד המלך מעמיד את כל התורה על 11. הוא אומר בתהילים פרק י' ד', השם, מי יגור באוהליך? מי ישכון בהר קודשך? מי יכול לעלות להר הבית? זה הנביא שואל. זה דוד המלך שואל. מי לוקח את זה בחשבון בכלל? את הפרק הזה. אבל זה לא רק איזה פרק שכוח. לדוד, מזמור, להשם, הארץ ומלואה, תבל וישבה, קוראים מייסדה ונאות וכונניה, זה שיר של יום ראשון, אומרים את זה בהכנסת ספר תורה, זה פרק זכור. שם שואל דוד המלך אותה שאלה, מי יעלה בהר השם? מי יקום מקום קודשו? יש שם תשובה! למה היא לא עוסקים בתשובה הזאת? למה לא מבררים אותה? למה לא כותבים עליה? כל החותמים, כל המגבים, כל העולים, למה זה לא נושא? נקי חפיים ובר לבן. אתה נקי, תעלה. מה זה קשור לוויכוח? למחלוקת, אתה סומך על הרב הזה, אתה סומך על הרב הזה. מה אתה עוסק בהתרים? זה המלחמה שלנו עם בלעם, היתרים? זה מה שכתוב בבירור הזה. מי יעלה, מי יגור, מי יכול לשכון בהר קודשך? אומר דוד המלך, לא רגל על לשונו. אתה נזהר ברכילות? תעלה. לא נזהר, אל תעלה. אל תגור שם. אתה מטמא את המקום. מה יעזור שנקריב שם קורבנות? אם אני לא נקי. זה בירור גדול, אומר הנביא. הרי רגע לפני כן הוא אמר לנו, הנביא מיכה, הקדמנו בעולות, בעגלים, הירצה השם באלפי אלים, הוא לא רוצה את זה. אם הלב יהיה טהור, הרוח תהיה שפל נמוכה, הנפש תהיה שפלה, העין תהיה טובה, בקצה יהיה לבוש על ידי קורבנות, זה בסדר. אז אומר דוד המלך ב-11, כל ה-11 מוסריים, אין שם מילה על רוחניות, אין שם מילה על חוויות רוחניות, הכל מוסרי, הכל מידות. בא הנביא ישעיהו מעמידם על 6, כל ה-6 מוסריות, זה הבסיס של התורה. מואס בבצע מהשקות, נוער כפה מתמוך בשוחד. לא מגיע לך כלום בגלל שאתה לומד תורה, או מקיים תורה, או מקים תורה, כלום לא מגיע לך. תהיה נוער כפיך משוחד. אל תבקש טובות הנאה, אל תשתעבד להם. בעמיכה והם דם עד 3. הנה קראנו אותם. עשות משפט, אהבת חסד, הצניעה לכת עם אלוקיך. טוב, אז ברור למה יש כותרת לשלוש האלה, והיא מה השם דורש ממך. זה הבסיס להופעת התורה. בשביל מה כתוב, יגיד לך אדם, מה טוב? בשביל מה? אנחנו שומרי מצוות. שאדם אמר שהמצוות הן טובות, לא מעניין אותנו. שהשם דרש מאיתנו, כן, זה נקרא לשמור מצוות. למה נביא, ועוד לפי חז"ל שבפסוק הזה העמיד את כל התורה על תואם 3 מצוות, למה הוא מדבר על גיל אחד למתו? ניקח לדוגמה, עשות משפט. כל מי שיש לו רישיון נהיגה, פה, נכתוב פתק בצד. שחזור של השבוע האחרון. בנסיעות שלו, כמה פעמים הוא קיבל אס-אמס בזמן נסיעה וקרא את האס-אמס. או נזכר שהוא לא אמר משהו לחבר שלו ושלח אס-אמס. כמה פעמים. לכתוב בפתק, האם יש קשר בין המילים עשות משפט לבין אס-אמסים בזמן נהיגה. אני אומר לכם את זה בצורה הכי חריפה. אין שום קשר. כשאתה רואה אנשים מסיחים דעתם בנהיגה, אתה רואה את המכונית לא יציבה, אתה רואה שהוא עושה אס-אמס, אתה יכול לראות כיפה לראש שלו, לא כיפה לראש שלו, אתה יכול לראות זקן, אתה יכול לראות חליפה, אתה יכול לראות את כל הגינונים, את כל מה שיש במה השם דורש ממך, חוץ מעשות משפט. למה? בגלל שלא הלכתי לשאול את האדם מה טוב. התוקף של המצווה זה מה השם דורש. ושנאמר קודם, לא מה יגיד לך אדם אותו. אבל איך תדע מה השם רצה? השם אומר לך עשות משפט. מה זה עשות משפט? האם אתה עובר ברמזור אדום? ואני לא מדבר על נוסע, נוהג. אני מדבר על הולך רגל. אתה בתור אדם שומר מצוות. אתה עובר במעבר חצייה באדום או לא? תגיד את האמת לעצמך. מה התשובה? התשובה היא חד משמעית, אני עובר. אבל הנביא מיכה אמר לי, עשות משפט. אם תשאל אדם, האם זה טוב לעבור ברמזור אדום, מה הוא יגיד לך? זה לא טוב. אז תלך לפסוק, תפגוש את המילים עשות משפט, ואל תעבור ברמזור אדום. בגלל מה? בגלל שהשם אמר לך. אבל אדם אמר לך מה טוב, ועזר לעיניים שלך להתבונן נכון במושג מה השם דורש. לא מספיק. מה זה אהבת חסד? בית המקדש השני, הגמרא לא מבינה למה הוא חרב. גם בית המקדש הראשון, הגמרא שואלת למה. אבל בית המקדש השני, הגמרא לא שואלת למה. הגמרא אומרת ביומא בדף ט' וכן בירושלמי ביומא. היו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, ביטוי כזה בירושלמי, והיו מקפידים בהפרשת תרומות ומעשרות, ללא חשש. המאדרין מן המאדרין. אז למה חרב? אומרת הגמרא, בגלל שנאת חינם. הוא מוסיפה ללמד לך ששקולה שנאת חינם כנגד גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה. בבית שני היה אפשר לעלות להר הבית. היה אפשר להקריב. היו עוסקים בתורה ומצוות. מה שבפינו היום אנחנו מכנים דתי, תורני, היו דתיים. היו תורניים. גם אחריו הבית. זה השנאת חינם. האם הנפש שלך נרגעת כשאומרים לך בגמרא שקולה כנגד גילוי עריות שכרות דמים ועבדות? עכשיו אתה יודע למה נחרב הבית. לא, אתה לא יודע. תברר. איך יכול להיות שאנשים עוסקים בתורה ויש ביניהם שנאת חינם? התורה שהם עסוקים בה אומרת ואהבת לך כמוך. איך יכול להיות אנשים עוסקים במצוות? המצוות שהם עסוקים בהם כתוב שם לא תשנא את אחיך בלבבך ובעיקר יותר. איך יכול להיות שהם שנאו? אומר לך בלעם, הוא לא יכל לעצמו לאחל משהו אחר. אנחנו, כשאנחנו יכולים לאחל משהו אחר, בגלל זה שונאים אותנו אומות העולם. ממש בגלל זה. הוא אמר שתמות הנפש שלו מות ישרים. זה ניסוח מעניין, זה תואר מעניין. היום לא משתמשים בו. גאונים, צדיקים, מקובלים אלוקיים, חסידים, דבקים, מתוועדים, הכל יש. ישרים, לא, לא, זה לא תואר בולט. התורה, את כל התארים של דורנו, לא כותבת. רק מות ישרים. מי זה? אכפת לך? אתה רוצה להבין, שניים מקרא וחד תרגום. מי זה הישרים? לך לגמרא מסכת עבודה זרה, בדף כ"ה. שם כתוב, כתובה התשובה. זה אבותינו ואמותינו. למה הם נקראים ישרים? פעם אחד שבהם. כמה דבקות רוחנית מתוארת אצל אברהם אבינו? איזה עומק רוחני יש לשרה ממנו? ידוע? לא ידוע. מה כן ידוע? ישרים. אלפי פעמים. כמה שמענו את הרב ציודה מלמד את הנציב, את ההקדמה לספר בראשית. תמיד היה חשוב לו לברר לרב ציודה שהרב קוק לא התחיל מעצמו. כוזרי, המהר"ל, הגר"א, הנציב מוולוז'ין, הרב קוק, שרשרת, מסורת של תורה, לא מעצמך. וולוז'ין, זה הנציב. בהקדמה שלו הוא אומר, ישרים בהליכות עולמים. אפשר להגיד בשפה שלנו, מידות. זה מה שהיו אבותינו ואמותינו. זה לא סתם שחז"ל אמרו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מידות. כי זה מה שהם הבינו במושג ישרים. והוא בלעם, הוא קולקל במידות. יש לו עין רעה, עוסק ברוע. כל הזמן בוחש בו, כל הזמן עוסק בכתרוגים. והכבוד והכסף כבר דובר עליהם. ואם כך, אז הישרים, הוא יכול לאחל לעצמו רק למות כמוהם. אנחנו רוצים לחיות כמוהם. בבית שני, היו עקומים בהליכות עולמיים. המידות היו מקולקלות. ההדגשות היו על רוחניות חיצונית. ובלעד זה חרב הבית. הוא לא ייבנה עד שלא נפיק את הלקח הזה. הוא לא ייבנה. ברור שלכיסופים להר הבית יש מקום. ברור שלרצון לעלות להר הבית יש מקום. אנחנו לא הולכים להקים בית שלישי שיחרב. אין דבר כזה בעולם. הוא יהיה פרי הבית השלישי של כל התיקונים שצריך לעשות לאור חורבן הבית הראשון והשני. זה עוד מעט אנחנו נכנסים לתקופה הזאת, זה בין המצרים. זה אומר בעצם שלושה שבועות, לא לפי כל המנהגים, לא לפי כל הדעות, אבל כן זה מושג שקיים בתודעה, מציינים את תקופת חורבן בית המקדש. למה מציינים את זה? כדי שתעזוב את כל הבירור הפנימי, את כל הבירור המוסרי, תיגע בשורה האחרונה, תבנה עוד פעם בית עם ארבע קירות, עם ניצוצות של קדושה. מה עשינו? אומר לך הנביא, אהבת חסד. הוא לא אומר לך עשיית חסד. הוא אומר, עד שלא תאהב את אחיך, לא תהיה משמעות לעשיית החסד. מזה אחיך? בבית שני חשבו, שמישהו חולק עליך בדעות, הוא לא אח שלך. ואז מותר לשנוא אותו. הם ידעו ששקולה שנאת חינם כנגד גלויות ועבודת זרה ושפיכות דמים. אבל זה לא היה משמעותי להם, זה לא תיקן אותם בנפש. אנחנו רואים עד היום, מושג האחווה הוא מבולבל. יותר מציב איזה גדר מאוד מצומצמת, מי שנכנס לשם נכנס לשם, ובחוץ יש כל אלה שהם לא זכו להיות אחריך. אולי אתה בחוץ, זה יכול לקרות? כל הפוסל במומו פוסל? זה מושג האחווה, אנחנו רואים כמה הוא פרוץ לכל עבר היום. תגיד לך אדם הטוב. שאל בן אדם ברחוב, תגיד לי מה זה אח? מה הוא יגיד לך? אותם מעשים? אותם דעות? אותו לבוש? זה נקרא אחיך? הוא יגיד לך אח, זה דבר ביולוגי, נתון. אפשר להמם אותו, אפשר לשחוק אותו, אפשר להסתיר אותו, אבל הוא נשאר אח. זה המידות המקולקלות של בית שני. זה הנביא מיכה, אומר אהבת חסד. זה עדיין לא מספיק. לא עשת משפט, לא אהבת חסד. הצניע הלכת. עם אלוקיך. איך לצייר גרפית בדמיון את המילים עם אלוקיך? האם לצייר את זה אופקי? השם הולך ואתה איתו. דבק, מתחבר, זורם בנפש שלך. הם פה, לזה הוא מתכוון. או זה ציר אנכי. למעלה יש רק אחד, אלוקים. אתה לא דומה לו, אתה לא מתקרב אליו, אתה לא נדבק בו. אתה רק כלי להופעת רצונו. זה הדבקות. מה המילה המבררת את זה? המילה הצניע. זה לא עושה את המקום האישי פחות משמעותי. רק אומר, אתה למטה. אתה לא בעל הבית, אתה משרת. אתה כן צריך לבחון האם אתה משרת נכון. זה הבחינה. לא מה תרוויח מהשירות. כי מי שעוסק בשירות לא עוסק ברווחים. אלא מה השירות הנכון? חפש, תברר. עשה לך רב. קנה לך חבר. הבד את כל האדם בקו זכות. אולי בגלל שאני לא רב אני אומר את המשפט הבא. המילה רב היא לא הכי חשובה במשפט. המילה לך. בירור העצמיות, זה הנושא של המשנה. זו מילה חשובה היום, עצמיות. קדושה כמעט כמו המילה דמוקרטיה. גם במושגים קדושים לא מזיק לעיין. לברר אותם. מה זה עצמיות? אתה יודע הכל או לא? יש הבחנה בגמרא. הבחנה ברורה חד משמעית. הגמרא ברובין בדף נ"ד. הגמרא אומרת, לא בגסי הרוח היא. אין תורה נקנית במי שגס רוח. לא בשמיים. אומר המהרש"א, איך נדע? לא איך נדע לשפוט אחרים, איך נדע על עצמנו? אומר המהרש"א, מי שחושב שהוא כבר לא צריך עשה לך רב, הוא הרב. אין לו ממי ללמוד. שם יש גסות רוח, שם אין תורה. יש הברקות, יכול להיות. אין תורה. אין מוכנות לשרת את אלוקים. אין צניעות. העצמיות והצניעות הם אותם אותיות. זה אחד החידושים הגדולים של הנביא מיכה לדור שלנו, שהוא דור שלא כל כך מסתדר עם מושגי הצניעות, כי הוא לא מברר אותם, כי הם הופכים מהר כמו הרבה מושגים למושגים חיצוניים. והדור הזה מחפש משמעות, בצדק הוא מחפש, הוא רוצה להבין את הפנים, הוא לא רוצה להסתפק בחוץ. נפלא. הצניע לכם. יש מישהו מעליך, עשה לך רב. נגיד את האמת, זה לא מספיק. אני צריך כדי לברר את האמת גם חבר. גם מישהו כמוני. ברגע שהופכים את הקדוש ברוך הוא לחבר, הכל מתבלבל. ברגע שהופכים רב לחבר, הכל מתבלבל. אין ממי להיות ירא. ויראה היא חלק מבניין הנפש. היא לא הכל, אפילו יכול להיות שהיא לא העיקר, היא בסיס. משה רבנו מגיע למקום, הוא מבין, יש שם השראת שכינה. דבר ראשון, הוא מתבייש. הוא בורח, הוא מסתיר את עיניו. הוא ירא מלהתבונן במקום הזה. הדור שלנו צריך קצת להיזכר במושג הזה של העיר. הוא מחדש אהבה, זה לא מספיק. בהרבה מערכות יחסים בחיים, כיבוד הורים, יש צורך בעירה? הוריי זה משהו מעליי, לא מתחיל ונגמר בי. כשאבא או אמא נכנסים לחדר, אני צריך לקום מלוא קומתי. לא תמיד מה שההורים אומרים לי זה מוצא חן בעיניי. אבל מצוות כיבוד הורים לא קשורה למציאת חן. לא קשורה להסכמות. זה המושג כיבוד, הוא מושג כיבוד פנימי. ערכך בא לך מאורך. פיתחת, עבדת, עמלת, בא לך מאורך. ברור העצמיות הוא מישהו מעליי, מישהו כמוני. אלה הבקרות. מה יהיה? בסוף אני כבר לא אשמע את קולי הפנימי. מרוב בקרות, זה לא טוב. ודן את כל האדם בכף זכות. תסתכל החיובי שבך. אל תמחק אותו. אל תשתעבד אליו, קנה לך חבר, עשה לך רב. כך אתה חיוני לך הבקרות. אל תשתעבד להם. יש לך אישיות משלך. יש מצב בתוך השבת, בתוך הפרשה, שבלעם רואה את זה. רואה את הסוגיה המדהימה הזאת של העצמיות. ואז פתאום הוא מקבל רוח הקודש. הוא לא צריך ללכת לקראת נחשים. מה הוא רואה? את ישראל שוכן לשבטה. לא כתוב, ישראל שוכנים לשבטיהם. שוכן לשבטיו. לא כתוב שוכן לשבטו, כתוב לשבטיו. איך זה לשון רבים ולשון יחיד? אומרים חז"ל, הוא ראה שפתחיהם לא מכוונים זה לזה. כל אחד מפתח את ייחודו ולא מקנה באחרים ולא נלחם בייחודיות של מישהו אחר, אז חלה עליו לרגע. על העין הטובה הזאת, רוח הקודש. הוא הבין שהמיוחד בישראל זה החיבור המופלא, הניסי, בין הייחודיות לבין היחד. זה ישראל שוכן, זה עם אחד. לעתים עולה מפלס העיסוק בייחודיות, בהבדלים, בשוני. הוא מגיע לעוינות. אתה צריך לדעת למקם נכון את סוגיית הייחודיות. גם להפך, לעתים עולה מפלס היחד, עלול לחנוק את המושג הייחודי. כשהוא ראה את הכל משתלב, הוא קיבל רוח הקודש. אמר, מה טוב הוא עליך יעקב, שכנותיך ישראל. כנראה האוהלים שלך יעקב, עמך פשוט, מלאים סגולה אלוקית. וביטוי הסגולה הוא בדיוק באיזון בין הייחודיות לבין היחד. ושזה חייבים צניעות. חייבים למקם מיקום מדויק. איפה נמצאת העצמיות? איפה נמצאת האמת הגדולה? הרצון להתקרב לאמת הגדולה הוא רצון אמיתי. אם הוא לא יהיה רצון לשרת אותה, הוא רצון דמיוני, מלאכותי. לא, הוא לא יגיע לעין טובה רוח נמוכה ונפש שפלה. הוא לא יגיע למעלת ישרים. אומר מקוצק, אל תיתן לחשוב, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, זה הכוונה, אשיג את ההישגים שלהם. חבר יקר, תירגע. יגיעו, הוא אומר, זה מלשון נגיע, תיגע במעשה, אפשר. בכל התיאור שהפרשה מתארת, אפשר. במיוחד במושג עצמו. אברהם אבינו, אומרת הגמרא, הוא היה מגדולי מובילי מהלך הענווה בעם ישראל. הגמרא בחולין אומרת בדף פיתת, הקדוש ברוך הוא אומר, חושקני בכם, שאפילו שאני נותן לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפני. ובתוך כך, הפסוק שעלה מסתמכת הגמרא, זה המילים שאומר אברהם אבינו, ואנוכי עפר ואפר. הוא אומר אותם בתוך הקשר מסוים. ההקשר הוא ההתמודדות עם סדום. אברהם אבינו, הוא לא עוסק באמרה, הוא לא עוסק בכתרוגים, הוא עוסק בנדת הרחמים. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, שפט כל הארץ עושה משפט, ל-50 צדיקים, אולי 45 צדיקים, ומונה, מונה. ב-40 אומר אברהם אבינו, ואנוכי עפר ואפר. אז תשתוק. אתה עפר ואפר לעומת ההנהגה האלוקית. לא, אומר אברהם אבינו, אם זה היה שאלה שלי אישית, אז אני כלום. אני שואל את הקדוש ברוך הוא, יחסית למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה השם רוצה את מידת הרחמים, שלחת אותי למידת הרחמים. זה השליחות, אני רוצה לשרת אותך. לכן המילים אנוכי עפר ועבר, הן מנקות, הן מזכחות. הן אומרות, אין שום עניין אישי שאברהם אבינו שהוא רוצה להטריס. משה רבנו אמר, ונחנו מה? יחד עם אהרון הכהן. הוא משה רבנו שאמר לקדוש ברוך הוא, למה הרי אותה? למה זה שלחתני? אומר רבנו רבנו חנן, זה לשרת. אבל אתה השם שלחת אותי, לשרת את הגאולה, אני רוצה לשרת את הגאולה, אתה לא נותן. זה לא התרסה, זה לא עניין אישי, חלילה מול הנהגה האלוקית. זה בעצני הלכת. אם אלוקיך, אלוקיך, אם תרצה להיות כלי, יעזור לך להיות כלי. כל מה שאנחנו מבקשים בברכת הצדיקים, זה לא עלינו כצדיקים, אלא עלינו כמה טוב הוא עליך יעקב. פשטות. ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. ולא נבוש כי בחבטחנו. למה לא נבוש? כי הרווחנו. כי שרתנו. תן לנו הקדוש ברוך הוא לקיים עשה לך רב כמו שצריך, וקנה לך חבר כמו שצריך, ועבדן כל אדם אגב זכות כמו שצריך. תן לנו אפשרות לממש, לברר ולממש עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. תן לנו אפשרות לשרת. מזה שאנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, אנחנו משרתים אותו על פי המשימות שלו. ולא נבוש, שלא ניתן. משען ומבטח לצדיקים. כל חבלי משיח מתוארים, המשנה בסוף סוטה, תיאור קשה. צפה יסגה, נערים פני סקנים ילבינו, בת קמה באימה, קלה בחמותה, ובייש אנשי ביתו, זה נבואת מיכה בפרק זין. אומרת המשנה בסוף, ואנו אין לנו לשען, אלא על אבינו שבשמיים. יש אפילו שיר כזה, ריקוד כזה. אומר חפץ חיים, איך אתה קורא את המשפט הזה? אם אני קורא אותו בפסיביות שלי, כלומר, כאלה קשיים, כאלה צרות, כל כך הרבה חספוסים, רק השם. אומר הרב יצחק, אם אתה הופך בזה את המשפט, אנו, אין לנו שאין אבינו שבשמיים, לאחד הכללות של חבלי משיח. אבל אם אתה מפרש, להישען, זה כמו משענת על משענתו יקום. זה סיוע לכוח. נבואת זכריה, איש משענתו בידו מרוב ימים. האדם יש לו משענת, הוא הולך איתה, הוא לא סומך עליה. אם אתה מפרש, אנו אלה נשען, זה להבין נכון את המציאות, להסתכל בפנימה ולא רק החוצה, להיות מוכן לשרת אותה, אין כוח יותר גדול מזה. הוא לא פותר את כל הבעיות, הוא לא מסדר את כל החיים, הוא לא מבטיח שום רווחים. אתה מתמקד בשירות, המציאות החיצונית לא יכולה להפיל אותך, לא יכולה לשעבד אותך. שבת שלום לכולם, בשורות טובות, כל טוב.